ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
נשלח את ספר הימים משחיינו לפגות מחכה קץ ישועתו. אז קודם כל צריך להבין את המשפט בפיוט עצמו. מה פירוש קץ הימים?
פרשת המילולי סוף הימים.
מה פירוש סוף הימים? שלוש הבתים הראשונים של אדון עולם מבטאים שלוש תחנות בתולדות הבריאה. אדון עולם אשר מלך בטרם כל יוצרים איתם, זאת אומרת לפני שנברא יצור, מה היה כן?
שתלוקים
רק
השקוף
רק השקוף לפני שנברא העולם היה הוא שמו בלבד. על כל פנים, כי הלכת היסוד שלנו, התנאים ברור, זה קיומו הנצחי. אין לו התחלה, אין לו סוף, הוא היה מעל ניתנים. כמובן צריכים להיזהר במושגים שאנחנו מדברים. היה מלמד אחד שקיבל על עצמו ללמד כל יום תלמיד שעה ביום. אז היו לו 24 תלמידים, בא עם הילד תלמיד 25, הוא גם קירב אותו. אז שאל אותו מה יהיה, אז הוא נהיה פושה הכל. הוא כמובן לא נכר בחשבון את העובדה ששעה קודם, הוא מחויב את זה במחזור הקודם של תלמידים. אז כשאתה אומר שאתה לא פעם הוא נצחי, פירושו של דבר שאין לו התחלה. שימוכן, זה קדמונו של הקדוש ברוך, אין לו התחלה. למה אנחנו לא יכולים להאמין את אותו? כי לנו יש התחלה. כי לנו יש התחלה, יש לנו סוף. קושי מקושי אתה יכול להיזכר, אולי, מה שהיית ילד בן שלוש. אם אתה מיוחד ממינו, אתה כבר היית ילד בן שנתיים. אבל מסתום מהפכה לא יכול לזכור אותה רגע שום עולם. אז תרם כל יציר נמרא, הקדוש ברוך הוא היה מלך. מה הייתה הבעיה? הבעיה שהוא היה קיים, ולא היה מי שיכיר בזה. לכן בא הבית השני, לעת נעשה וחפצו כל, בזמן שהקדוש ברוך הוא חפץ ונעשה חשוב כל מה שנמרא. אזי מלך שמו נקרא, אז היה מי ש... כיוון שנבראו בני אדם, אז היה מי שיקרא, יש לו מלך.
היה מלך לפני, אבל עכשיו...
מה שיקרא, זה מה שכתוב, אדון עולם אשר מלך, הוא היה בידיים אבסולוטי, לפני טרם כל יצא נברא. אבל כיוון שלא היה אף אחד שיקרא בזה, אז לא היה מי שיקרא, יש לו מלך. אכן כתוב, לעת נעשה בחפצו כל שברגע מסוים התחיל העולם להתנבות, אז מלך שמו נקרא מה היה בסוף בסוף
עוד פעם?
סוף העולם הזה הגלות.
אני אומר משיח, סוף הגלות.
מה יש לנו משיח?
זה כמו העולם החדש.
מה זה כמו עולם החדש?
מציאות אחרת.
עוד פעם,
מציאות אחרת.
מציאות, מה נקרא? השם יש לו תאיר. השם יש לו תאיר אז.
השם יש לו?
השם יש כן תאיר. השם יש, השם יש.
כן.
היא תהיה בבוקר.
לא יודע, לא יודע
מי
יודע.
אז אם יאמר שאנחנו לא יודעים, הרמב"ם כן יודע. הרמב"ם בכל פרט הוא כן יודע. הוא בכלל חושב שמשיח הוא בסוף העולם. על כל פעמים תקו על הפרוגרמת מדבר. אבל עכשיו במשפט השלישי כתוב, ואחרי לכלות הכל, לבדו ילוך נועה. בעולם שלנו יש כמה מלאכים. יש בני אדם שהם הרמונים עם המלוכה של הקדוש ברוך הוא, ויש כאלה שנעתי. אבל אחרי לכלות הכל, לבדו ילוך נועה. הוא יהיה המלך היחידי. במילה אחרי לכלות הכל, בפשט הפשוט יש דבר מפחיד. סוף העולם. כל העולם יהיה קלה, אבל לא יהיה שמש, לא יהיה בני אדם, לא יהיה כלום. אז בשביל מה היה צריך את כל התרבייה הזאת? לכן בא הדבר של הרב קוק, אחרי לכלות הכל, לא הוראה של גמר, לא הוראה של חיסול, לא הוראה של טוטליות שלא קיימת, אלא כלל לבבים שאני אלוקים. היום יש לבני אדם כל מיני אידיאלים. יש להם אידיאל להיות חבר כנסת. ועשה חבר כנסת, מה הוא כל האידיאל? אז הוא אומר, אחרי ככלות הכל, דיינו שכולם יהיו קלים אל הקדוש ברוך הוא. שלא יהיה להם שום אידיאל אחר, רק להכרה עם הקדוש ברוך הוא. ואחרי ככלות הכל, שהכל יכלה לא כליון של גמר, אלא כליון של זיקה. זאת אומרת כשאתה אוהב משהו, אז אתה רוצה להתקרב אליו. עוד יותר להתקרב אליו. אז מה קורה לעשות? בסוף אתה לא רוצה לדבר, אתה רוצה להתקרב אליו. מזה הנאה הכי גדולה שלך. ואחרי לכלות הכל, קלה לבבים לאלוקים, לבדו ילוך נועה. זה למעשה שלוש הדרגות של המציאות שלנו.
מסביר פעם
לא? לא הבנתי.
אבל מסביר פעם אתה משהו להתחלל עם השפעים
הבא. לא דבר, זה מה שאמרנו. ככלות קלה. זאת אומרת, אני רוצה להגיד שאני נניח כתוב באיכה, קלו עיניים, מה פורש קלו עיניים? נגמר לי עיניים, מה זה? כשאתה מחכה שמישהו יבוא, אז אתה פותח את החלון, לא יודעת לך שהוא לך את של הרחוב, כל הזמן אתה מסתכל למקום שממנו יבוא מישהו, אתה משתמש בעיניים שלך טוטלית, העיניים נגמרים לך. מאור הסתכלות נגמר לך עיניים. וזה כמובן ביטוי שמבקש לבטא את הזיקה הזאת. אז אתה אומר, ואחרי ככלות הכל, אחרי שהכל קלה, נגמר לך עיניים, אז הוא הגיע. אני יודע, אתה לא מסתכל החוצה. על מטרה ובשמה. זה מה שנוגע לשלוש נקודות. לפני בריאת העולם, תקופת בריאת העולם, ואחרי בריאת העולם. זה יכול להיות גם בביוגרפיה של האדם. אנחנו מדברים, אלוקיי נשמה שנתת לי. ומה היה לפני שנתת לי? אז הנשמה הייתה באוצר הנשמות. אין לנו כלים בשביל לבטא את מה שאנחנו חושבים על אותה תקופה. אבל יש משהו. זה הסוד הגדול של חיבור הרוח והגשמיץ. כי בראשו של מה? מה פרושו של דבר של לידה? נשמה שנפחת לי, בפח והפעם. יש חומר נתון, והלידה משמעה חיבור, זיקה, בין הרוח לבין הגוף הזה של הילד החדש. וכמו שיש חיבור בהתחלה, יש ניתוק בסוף. אז אנחנו קוראים לזה הדעת נקלה ממנו. במקום שהוא, הקדוש ברוך הוא מנתק את החיבור. אנחנו מכירים את הסיפור של ניתוק למכונת הנשמה. השבוע שמעתי על הרב סופרמן, הוא היה ער ומודע עד הרגעים האחרונים. הרופא שאלה אותו, אתה רוצה להתחבר, באמת 98, אתה רוצה להתחבר למכונת הנשמה? אמר לי, לא. אז שאל אותה, אתה יודע מה אנחנו מדברים? אז אמר, יודע, לא רוצה. פירושו של דבר, הוא ידע שהקדוש ברוך הוא נתן לו חיים, והוא חשב שצורה מלאכותית להתחבר לזה, הוא ינשום, הלב יעבור, המוח, הנשמה מתכנסת, הוא אומר, הוא לא רוצה. הקדוש ברוך הוא נתן חיים, יש בעיה לגמרי, לא פשוטה, אם אחד מחובר כבר למכונת השמיים, מותר לנטל אותו. בסדר, זה כבר דיונים שהפוסקים מדברים. הוא לא רוצה לדבר, כל עוד שהקדוש ברוך הוא נותן לו אפשרות, אז הוא מחליט את השם, הקדוש ברוך הוא נותן לו שם, הוא לא רוצה להכריח את הקדוש ברוך הוא עם קומבינות להשאיר אותו עם נשמה. ואז מה יקרה? אז בא איקס של עולם אחר. אגב, עולם אחר, כשאתה מדבר על עולם הבא, זה לא הכוונה עולם הבא שהוא בא בזמן אחר. עולם הבא הוא בא אחרי העולם שאתה מכיר אותו. והיינו, זה מישור אחר, זה אטמוספירה אחרת. אתה נמצא באותו מקום, אתה נמצא גבוה יותר. גבוה יותר כמובן בצורה מושכלת, הדבר הזה. על כל פנים, אלה הם שלוש הנקודות של הדוח עולם. עכשיו אנחנו חוזרים לעניינים. מה זה קץ הימים?
קץ הימים?
עכשיו?
זה מתייחס למה שהיה עד הקץ. כמו מקץ שלטר.
אתה יודע, בצורה נכונה, מה זה היה מקץ. אבל בואו נדבר על מילה אחרת שמופיעה בתורה. קץ הימים לא מופיע בתורה. מה מופיע בתורה כמה פעמים? גם בתנ"ך.
יום השם?
זה גם כן בעיה לא פשוטה. אבל יום השם בכלל, אתה לא שומע משהו קשור לקץ הימים.
אחרית הימים.
אחרית הימים. אחרית הימים כתוב בבית יעקב. כתוב בזמור לבית, אמין עליכם את השם, נקרא אתכם באחרית הימים. מה פירוש הביטוי אחרית הימים? אחרית הימים.
אחרית
הימים.
אחרית
הימים. איפה כתוב הביטוי היום האחרון? ברש"י.
בדברים מספר, זה לא
מספר. וזאת הברכה, היה ממה יפה מאוד, כי בשמחת תורה, מרוב ששמחים, אין זמן ללמוד את רש"י ולתת הברכה. אבל אם לומדים רש"י לפרשה שבו, צריכים ללמוד גם לפרשה האחרונה. אז שם ברש"י כתוב שהדבר הוא משה רבינו עלה לאן נבוא, והוא ראה דן, הוא ראה ראייה כנראה הרבה יותר מקיפה מאשר ראייה של עיניים. והקדוש ברוך הוא הראה לו עד הים האחרון. מה כמובן הבעיה בגור של המושג הזה? לראות ממואב עד הים התיכון, האחרון זה הים שבמערב, החור זה מערב, כשאתה עומד מזרחה, קדימה, קדימה, אז מאחור יש לך את הים האחרון. לראות בראייה אנושי, עם משקפת לא של מגל אלא של אוגדונר, אתה לא יכול לראות את הים. לכן, או שמפרשים שזה ראייה על טבעי, רש"י אומר עד היום האחרון.
זה גם על טבעי, זה ברור,
עד היום האחרון. במילים אחרות, אם אני אומר עד הים האחרון גיאוגרפי, אז ניסיון להתגבר על בעיית המיקום, על הטריטוריה, על מקום. ואם אני אומר עד הים, עד היום האחרון, ניסיון להתגבר על בעיית הזמן. יהיה זמן, יהיה זמן, ואתה מניח שיהיה פעם יום אחרון. במילים שלנו, עד סוף ההיסטוריה. מה יהיה אז? סטופ. אז אחרית הימים, מה קודם כל רואים מהביטוי בתורה? כשיעקב אומר לבניו, עשו בנים לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. זאת אומרת שאפשר לומר, שאפשר לראות, שיעקב יודע את הסודות.
אבל לא נצמר לא לגלות את זה.
עוד פעם?
לא נצמר לא לגלות את זה.
עוד פעם?
לא נצמר לא לגלות את זה.
על זה. כמובן, מה שאתה אומר זה פירוש של איזה קושייה.
למה? איפה זה כתוב?
אני לא זוכר. אבל מה זה? עכשיו בוא נראה מה הוא אמר לה. הוא אמר לנו בן שפחת, הוא אמר הרי שמעון בן משפחת, אמר יהודה, הוא הרי יהודה. זבורנו לחוק ימים אשתו, מה אחרית הימים יהיה בזה? נחלת אשר, נפתלי, איילה שלוחה. אנחנו קוראים ואנחנו רואים תכונות של השבטים. יפה מאוד, זה ברכה של אבא, זה יעדים. נניח לפי שיטה אחת על דן, שפון עלי אורח. אז חזר רש"י הביאו שהכוונה היא לשמשון. שם, יקום אי פעם בהיסטוריה, יקום אחד, זורבד אחד, ניתן מומס לקוב, מומס לקוב, קוראים לו שמשון. והוא כמונחי מכיר לסברה. מה זה שאלה אחרת?
זה גם קשור, דווקא שמשון גם קשור, כי שם כתוב רש"י כתוב שיעקב חשב ששמשון יהיה מי שיושיע את ישראל.
זה נכון מה שאתה אומר. אז זהו, זה מתייחס לבעיה שפנינו. אז אולי יש לו איזושהי התייחסות למה שיהיה אי פעם בהיסטוריה, אבל למה אנחנו מזרחים את הימים? מה יהיה בסוף?
כי אנחנו לא יודעים, זה אחרי הימים.
אנחנו לא יודעים. אנחנו יושבים פה בשביל לנסות לדעת מה אנחנו קדם. אבל אנחנו לא יודעים את זה בתורה. אז באמת רש"י הרגיש בזה. חזר אלינו שלנו, ואמרו, ביקש יעקב לגלות את הקץ. אוקיי, המילה קץ, היא אנחנו מכירים אותה. אז זאת אומרת, ביקש יעקב לגלות את הקץ, מתוך הנחה שיבוא סוף. למה? סוף. ונסתה ממנו. זאת אומרת, התורה מיד מודיעה, לפי פרשנות חז"ל, שמה שביקש יעקב לא יתבצע. נסתה ממנו. אז מה אם מצפים שיהיה ונסתה ממנו? הליכון. שישב. רוצה להגיד, ופתאום או חטף שיתוף, או אין לו מה להגיד, ושתה. אבל הוא כן אמר לנו, הוא גם אמר לכל אחד מהם. אז זה סתם צריך להבין. שביקש לנו לגלות את זה, אנחנו מבינים. הוא ביקש, כלומר, ונסתם ממנו. אז מה יצא לו במקום זה?
ברכה.
יצא לו ברכה. אז קודם כל זה כתוב שם בסוף, אלף ושבתי נעבור, ויבר לך. עכשיו כן כתוב שם, אבל מה הייתה ברכה? אז מה יש במה שאנחנו קוראים דרך יעקב? צבא. מה?
צבא.
צבא זה מה לעשות. מה יש צבא ואם דן נחש עלי דרך? מה צבא יש בנפתלי היה לשולחן? מה צבא? ביקורת. מה? ביקורת זה רק על ראובן ושמעון ולוי.
לא, לא, לא. אבל זה נורא, אני יודע
שאתה. מילה יותר טובה ממה שאתה אומר. יש אפיון. הוא אומר מה האופי של כל אחד.
מה העניין?
מה העניין?
מה העניין של פאר או פתירה שלו?
את זה אני שואל אותך, מה עשית בפרשת ביחי בשנה שעברה? קרא
לכן זה גם סדר המסעות, גם סדר המסעות, סדר ה...
זה מסורת חז"ל שאולי רמוזה מזה, אבל השאלה אובייקטיבית, בלי, אני קורא את פרשת ברכים, אני רואה שיש שם אפיון של השבטים, אפיון של הטריטוריה, זבובים דוחפים עם אשתו, אבל יודעים, ירקתו על צדו, אנחנו מכירים את זה. אנחנו יודעים שבנחלת אשר, הגליל המערבי, יש שם עצי שמן וכולי וכולי, אשר שמנה לחמו, יש שם זיתים, יש שם דברים טובים. אז מה זה קשור לעניין?
וכן, זה מראה שהם כן יגיעו ליעד, זה...
אתה קבלת שזה היה?
להגיע לשכון בארץ ישראל ולעשות דבר השם, זה היעד.
אז מה זה קשור לאחרית
הימים? אחרית הימים זה קשור ליעד, לא? זה אמור להיות, ככה צריך להיות.
אז אתה מכיר את אחרית הימים. היו, כשהם יבואו לשם, יישבו שם, ויחיו שם, וימותו, וימדו, וזהו.
משהו התפסס, זה לא היה כמו שאמור להיות.
אז קודם כל שלנו, מה שנקרא ללשון מודרני, הגשמה עצמית. הגשמה עצמית זה אפיון, שאדם מנשים את התכונות שיש לו. משמע מזה, שביקש יכול לגלות את הקץ, דיינו, מתי יבוא הדיון, תבוא הגאולה, מה יהיה בסוף? אמרו לו שעה שעה, תאריך לא נעים לך, אבל נעים לך מה יהיה אז. אם כל אחד ירשים את עצמו, תבוא הגאולה. זאת אומרת, זה לא שסתם לקחו את יעקב ובדילו את הגאולה. וכן, יכול לגלות את זה סתם, אז מה? אז מה הוא אמר במקום? הרי הבינקו הזה כן משהו, הבינקו הזה זה גילוי האישיות.
זאת הברכה?
כן, צריך. לכן, תעשו בגידה לכם, לכל אדם יש פוטנציאל. הפיתוח של הפוטנציאל הזה, העמקה בו, זוהי הגאולה. זה הגאולה של כל אחד פרטי, וזה הגאולה של הלכות של עם ישראל כולו. את הבורד הזה קראתי במחברת שכתובה הסבתא של ידידיה מיום. גיסתו של רב שמחה קוק, אשתו של הרב שלמה קוק, אחותו של רבי יעקב, היא מתה, נהרגה בתאונת רכבת שבוע ימים לפני פרשת ויחי. והיא התכוננה, והייתה אומרת שיעורים בפרשת שבוע. והיא התכוננה לשיעור בויחי וכתבה את השאלה הזאת ואת התשובה הזאת, ונהרגה שבוע ימים באותה תאונת רכבת. אז זה מצאתי כתוב שם. אני חושב שזה מתוק מבש, זה אמיתי, זה מתוק. אבל זו דוגמה של, נדמה לי שזה גם ראה עוד תפוסה, אני לא בטוח שעבור את הדרך כתוב שם. אולי הם לא יודעים עד כמה זה יפה, עד כמה זה מתוק, עד כמה זה טוב הדבר הזה. נשמע היה יהודית קוק, הייתה יהודית קצה בקביעה. היא ובעלה, היה הרב של רחוב, נהגו בתמונת הרכב, עם שני בנם שלה. על כל פנים, העיקרון הזה של אפיון, זה קשור לאחרית הימים. אבל אחרית הימים כתוב גם בפרשת בית חנן, וקוראים את זה בתשעה באב, חוץ מפרשת שבוע. ושם כתוב שמשה רבנו מזהיר את ישראל, שאסון יבוא עליכם, אם תעבוד עבוד הזרה, ויבוא לכם באחרית הימים. יש כמובן גם באחרית הימים משמעות מאוד סימפטית, וזה בישעיהו ב', ישעיהו פרק ב', והיה באחרית הימים נכון יהיה בית השם בראש הימים וכיסה מגמרות, אז נכון ששם כתוב לא יישא גוי אלוהו חרב, לא ילמדו אותו נשמה, שם כתוב עולם אידיאלי, אין מלחמות, אין מאבקים, כל העמים כולם מכירים בתורה, בשם השם, בבית המקדש, והם אומרים לכו לנבא למה בית השם. זאת אומרת, יהיה, אבל לא כתוב שאחרי זה יגמר העולם. אם יגמר העולם, אז מה אנחנו הולכים לבית השם? ויורד מדרכה ונלחם ברוחותיו. אם כתוב כי מציאות תצא תורה, עכשיו כתוב, זאת אומרת שאז מתחילים הימים, ולא נגמרים
הימים.
או, אז הוכחת לומר שזה מראה על גבול מסוים. אגב, שם בפרק הזה בכלל לא נזכר משיח. משיח נזכר בפרק י"ד בישעיהו. ושם כתוב יצא חותם מגזע ישי, ונצא מסור של יפרה וכו'. וכאן מדברים על מרכזיותה של ירושלים, אנחנו בעזרת השם השומרה לירושלים, נגיע אי פעם גם לירושלים של העתיד, איך היא תראה. הנה, כאן בישעיהו, פרק ב', יש דוגמה. מרחל בית יעקב, קוראים מברכה, מרחל באורחותיו, בסדר? יש שם המרכזיות של ירושלים באידיאולוגיה של כל העמים. אבל זה כתוב בכותרת של אחרית הימים. אז אני כמובן, על ידי כל השאלות האלה, מתכוון לומר מה. שיש כמה מושגים הקשורים לעולם התיקון, לעתיד לבוא. גם המילה לעתיד לבוא היא חלק מהבעיה. מתי זה? במילים אחרות, לגמרי לא פשוט לתאר לעצמנו מה יהיה בסוף. ואני לא יודע מתי זה יהיה. ויש לו מערכת מושגים מורכבת ולא ברורה בשיטות הראשונים שהם גם חלוקים ביניהם. משיח, שאתה מבין, עולם הבא, מצוות בתהילות לעתיד לבוא. אמר חזק, מתי? מה זה לעתיד לבוא? העתיד שיבוא אי פעם, אבל זה מה? זה עולם שאנחנו חיים. אני לא בטוח שכשאנחנו נראות את הדיון הזה יהיה לנו בהיר. כמו הבעיות מן הבהירות. כי אין פה דבר בהיר לנושא הזה. קרה פה דבר מעניין. הרמב"ם בסוף הלכות מלכים ביקש, הוא היה יהודים בהיר, מסודר. הוא ביקש לסדר את העניין. אז הוא כתב שם שני פרקים אחרונים על תקופת הגאולה. ושם הוא מסביר בצורה מאוד בהירה, משמעותית, את המשיח. הרמב"ם הזה הוא בחלקו בתשומזר. הרי במשך הגלות, יהודים הדפיסו ספרי קודש, אז אני כבר לא מדבר על כך שבצרפת, גם באשכנז, הייתה שרפת התלמוד. אספו אלפי ש"סים, שהיו עוד מאוד יקרים, כי גם הדפוס היה לידי אותיות עץ וכל מיני כאלה פטנטים, ושרפו אותם. כי רצו שם הלימים המשומדים, המומרים, אישים לגוי וכו' וכו', זה היה ב-1200, 1300, צרות. אבל ברוך השם שהיו יהודים בארצות אחרות, ולהם נשאר. נשארו הטסטים המדויקים, גם הרמב"ם המצרים, אבל אצל התימנים, שהערבים הגויים היו פרימיטיביים, לא ידעו לקרוא, לא ידעו מה כתוב שם, אז זה נשאר. אז אנחנו היום בדרך כלל, הרמב"ם החדשים שנתפסים, נתפסים כבר עם התיקון. ושם מדובר על ישו ועל מוחמד. ושם כתוב שגם הנצרות וגם האסלאם מקרבים אותנו למשיח.
הוא אומר כיצד?
הוא אומר, העולם היה מלא עובדי אלילים, ובאה הנצרות וביטלה חלק גדול מהאמונה האלילית. ובשם זה ישוע הנוצרי. וכמובן שהגויים ראו את זה, מחקו את זה. אבל בהוצאות החדשות שלנו, מה זה מופיע? ועל מוחמד בן נסראללה, וזה המשנה לי, כנראה הוא פחד שהערבים ישמעו את זה. אז הוא אמר, זה המשנה לי. והוא תיאר שם תיאור איך יבוא משיח וכל הדברים האלה טובים, ולא נזכר שם שום דבר התחילת נגד.
דבר,
אם יש לנו את עיקרי האמונה, וכרחנו עצמו מדבר על זה.
שני שלבים.
עוד פעם?
שני שלבים.
אבל הוא לא מזכיר את השלב הזה.
אי אפשר לדבר? לא.
אז הוא נשאל על זה. הוא גם דיבים בתוך השאלות שלנו אחריו, הוא לא הכי הכי מאמין לפתוח את הדתיים. רצו לרמת, יש ראיה, יושב יהודי מאוד צנון. זאת אומרת, רזה מאוד. כל יום הבן יום בתום לו. קוראים לרמת שתיים. יושב בבית בבני ברק. ומלמד תורה. השישון לפני עוד יש לו שם חבותה. כמה אברכים שלו, מכל שם מקום, לפני תפילה. נכנס אחד, מתחילה ויש לו מקום. אז הוא משוגע לך. אני יושב עכשיו במצוע, המשטר. השופט שלח אותו היום במודע פסיכיאטי. אז אם מרצים לרב שטיין, אני אשאל גם להגיד שם מה פיקור את זה. הבעיה שלו לא קטן על חיית המודים. בקיצר, אז הלך הרמב"ם וכתב מאמר שלם שנקרא מאמר חיית המתים. בשביל להסביר איפה לדעתו חיית המתים נכנסת בתמונה. ולמה הוא לא נדבר בה ודן רבו, ואיך זה קשור לכל הסיפור. אבל הרמב"ן, הרמב"ן כתב ספר שלם בשם שער הגבול. הוא כתב אותו כהשלמה של דברי הגנה לפירוש של הרמב"ן במסכת מועד קטן. למה? כי מועד קטן במה עוסקת? ודיני חול המועד ודיני אבילות. אם אתה מדבר על דיני אבילות, אז הוא אומר מה אחרי המוות. ויש שם רמב"ן ארוך מאוד, כמו שיש בראשית הפרשה שלנו, שהייתה פרשה בירה, מחלוקת גדולה שבין הרמב"ן לרמב"ם בקשר ראייה לימין וכו'. גם כאן יש מחלוקת גדולה. אנחנו לא מדברים עם מחלוקות. וצריך להבין אותם. לדעתו שלנו, ויש גם מנדיה גם באחרונים בכל הדבר הזה. איך למשל למד רש"י פשט בקץ הימים? רש"י נפשחים. ואנחנו נדע לתת משהו כזה. כתוב באיכה, השיב אחור ימינו מפני אויב. הימין של הקדוש ברוך הוא זה הסיפור של הגורה, של הגבורה, של העוז, של הדברים הקונסטרוקטיביים. ימין השם עושה חי, מה אפשר? יש לו יד ימין, יש לו שמאל, הוא מדבר, הוא לא חייב. זאת אומרת, דברים חיוביים שאנחנו מכירים בעולם, הם הקדוש ברוך הוא אחראי להם. זה ימין השם. השיב אחור ידינו. היא מפני אויב. מה תראו של ידע נידע שמיכה? הוא שבטא ידע שעשה. עובדה היא, היו אנשים, היו קבוצות, אפילו כוחות פוליטיים, שאמרו שבית המקדש לא יכול להיחבר. למה? אם אתה מאמין שהקדוש ברוך הוא בעל בית בעולם, ואם אתה מאמין שבית המקדש הוא ביתו של הקדוש ברוך הוא,
ואם אתה מרגיש את הלאום זה חיוב בו איך הקדוש ברוך הוא ייתן לאויב כוח להכיל את בית המקדש. ולכן חלק גדול בתקופת הנביאים, גם בבית ראשון וגם בבית שני, בבית ראשון אנחנו מבינים את זה כירמיהו, אמר לו רבותיי היקרים, אתם יודעים שמקדש שילה עמד? כמה שנים עמד מקדש שילה?
369.
כמעט כמו בית ראשון. לכן כשירמיהו אמר כשילה יהיה הבית הזה, תפסו אותו לא של עמוד, אמרו אתה פיקורת. אז אתה אומר שאתה אומר שאתה אשר יחרב. אז נחל, אבל איך אתה אומר את זה על בית המקדש? עלול להיות תקדים שזה לא איזה בית שעמד כמה עשרות שנים, כמה עשרות שעולה בראש שנה.
איך יודעת ש... איך יכול להיות שמאמינים בבית שני שזה לא יכול להיחרט? אם זה כבר נקרא בית ראשון.
אני יכול לספר לך סיפור, אין לי תשובה. הסיפור הוא שב-17 בתמוז הרצו הרומאים את החומה ליד שער שכם. זה אנחנו יודעים, ובכללות יש לנו אפילו עדויות לזה. ויה דה רוזה, אתה מכיר את זה? אתה מבין לדיני? ויה דה רוזה זה דרך הייסורים. לדבר שיש לו עליו שם, ונעזור עכשיו את המחלות הזו, אבל שם יש מגזר שנקרא אחיות קטנות. הם בנו מגזרים בכל התחנות שיש לו עליו שם. בקרקע של המגזר, ברצפה למטה, יש בתוך הבטון, ששם יצוק, יש שם חריטה של אותיות רומיות, דתיות. יש משחק שנקרא איקס-מיקס, לא יודע. הילדים יודעים את זה פה. זה משולשים, זה בריבים כאלה, ואתה שם אבן פה ואתה משחק, משחק. מה קרה? ועליד זה יש סימון של הגדוד העשירי של הרומאים. הרומאים באו לשים את זה בירושלים. ומה עושים חיילים שמשתעממים? מספרים שיש פש, יעשבו שם כל הזמן, אולי אין מה לעשות. אז הם כתבו על הרצפה, אבל הם מספקים כל זמן שהיה מצור. ברגע מסוים, טיפוס ניצח והמצור נפרץ. יושבים יהודים בירושלים בתוך החומות, ורואים עוצמה אדירה כזאת של רומא. עם הסוסים, עם החיילים, עם הרמחים, מה היה צריך לעשות ברגע שתוצאה החומה? וגם השתגעתם. אז כולו שהיה נניח חומה חזקה, אז הם יכלו לעמוד על החומה ולהילחם. ברגע שתפרצו את החומה, מה קרה אחר כך? מה קרה ביותכם תמוד, ביותכם תמוד, בחב תמוד? שלושה שבועות נלחמו הרומאים כשהיהודים מנסים משער שכם עד הכותל. הם כל הזמן נלחמו ונלחמו. שלושה שבועות הצליחו היהודים בגבורה עצומה, קומץ קטן, הצליחו למנוע מהרומאים להתקדם. ומה חשבו? הם לא יודעים שזה ייגמר באיזה מקום. הרי רואים, עבר שבוע והם כבשו עוד את הרוב המוסלמי, הם מתקדמים כך. בבית המקדש, בזמן שעבד בצורה מסודרת, הם ראו ניסים. אז הם נהנים שהקדוש ברוך הוא לא יהרוס את ביתו. כי זה חלק מהאמונה באבסולוטיות של הקדוש ברוך הוא. איך הקדוש ברוך הוא ייתן שיהרסו את הבית שלו? אז אמרו, טוב, אז הוא לא תמיד מאיתנו את העיר, אבל ברגע מסוים, תראה אש מהשמיים, תשרוף את כל העולם ואנחנו ננצל. הם ראו, בשנים קודמות, הם ראו שביום כיפור תולים
חוט אדום על הדלת, ופתאום הופך להיות לבן. אז בשנים האחרונות זה כבר לא היה כל כך, אבל הם עוד זכו. הם ראו כל מיני ניסים, עשרה ניסיונות נעשה לרופא בית המקדש, עשרה ניסים. אז הם הבינו שבלד האחרון יהיה גם ניס. זה באמת הייתה פסיכוזה. זה מה שאמר רב יוחנן בן זכאי. זה מה שאמר להם ירמיהו. הקדוש ברוך הוא יכול לעשות ניסים, אתם לא רואים שיעשו לכם את הניס. אז זו הייתה דבקות כזאת. תנסה בערב יום העצמאות אצל מרקל והחברה האלה מקליטים אותי, אני יודע להם להגיד שמדינת ישראל יכולה להיחרב. אפיקורס היא יכולה להיחרב עם בית שני נחרב. למה אני יודע? אנחנו מקווים, מתפללים שהרב הרצוג במלחמת העולם השנייה הגיע לאמריקה, מטוסים לא היו, נסע באוניות, והאוקיינוס השקט היה מלא צוללות גרמניות, והוא הגיע לשם בשביל לנסות להציל את יהודי אירופה. כשהוא רצה לחזור, אז היטלר כבר עמד בצפון אפריקה. שאלו אותו איך אתה חוזר לארץ ישראל, אז הוא אמר, לא מצאנו בכתובים עדויות לחורבן שלישי. הקדוש ברוך הוא לא ייתן את זה. אבל זה לא אבסולוטי. אני זוכר כילד, זה נתן לנו עוצמה הרבה יותר לפני שלא יהיה חורבן. אבל זה לא היה חסר שיהיה. זאת אומרת, גם אין אבסולוטי. אם ישראל לא יזכו או יהיה חרון אף אחד ושלום, אז מפני זה, אז לא תקום. זה כמובן קשור לשאלה שלנו, נזכרתי את זה כבר פעם. שלא כולם מסכימים בעקרונות האלה של 13 עיקרים, שאחד מהם, מה שאנחנו אומרים, שהקדוש ברוך הוא לנצח ייתן לנו. אומר החתם סופר, שהוא דן בעיקרון, יכול להיות ש... נבוא לארץ ישראל ויגיד לנו עוד פעם לקחת עוד פעם את השק של הגלות וללכת עוד פעם לגלות. זה לא עיקר מעיקר יהדות, זה הבטחה שיהיה וכו' וכו'. אז גם לא מדינת ישראל נקשר אף פעם לדעת מה שיקרה. אנחנו מבלים שלא עכשיו דבר אני מתכוון לומר, אולי ננסה בשיעורים הבאים קצת לעשות סדר בכללים של הגאולה. אני רק רוצה לסיים מה זה ישלח לקץ הימים. אז כתוב באיכה, אשים אחור ימינו מפני אויב. שלקה לנו יד ימין. והיד ימין הדוד ימינה שמושכה, ימין מנצח, מנצח. והקדוש ברוך הוא, למה לא מנצח? הוא לקח את יד הימין ושם אותה מאחור. אין לו יד ימין. אשים אחור ימינו. הוא שם את היד הימין באחורנית מפני אויב, כשהוא נתן לאויב חופש לעשות. ישלח לקץ הימין, אומר רש"י, קץ שהימין יהיה מאחור. לא קץ ימין, קץ ימין. יבוא זמן שהיד ימין כבר לא תהיה מאחור. ישלח בקץ הימין בזמן שהימין הזאת תהיה כבר אקטיבי, ואז היא תוכל להציל את עם ישראל. הסבר אחר לגמרי, לא שייך לזמנים ולכל כל דברים. אבל בעיית הזמן, אז נדבר על זה בסדר.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.